אז שוב פעם, שלום לכולם, צהריים טובים, כיף גדול עבורי לחזור לפה בתירוץ של לימוד תורה משותף, זו זכות גדולה, אז תודה רבה על ההזדמנות ועל האפשרות. הייתה לי התלבטות, מה ללמוד איתכם, אז ניגע בענייני דיומה. עם ישראל במלחמה, חלקנו גם במלחמה, חלקנו בשגרה, חלקנו בחירום וכולי. מצבה זה נקרא שחם, כן, זמן של שגרה, חירום, מלחמה, איזה מצב אנחנו, הכל מעורבב. אז ניגע בנושא שהוא מאוד חשוב לכל המרחבים, גם של מלחמה, גם של חירום, גם של שגרה. עוד מעט נחפור בעמדה הזו ונראה שבעצם זה חלוקה שהיא לא באמת אמיתית. והשאלה היא שאלה שכולנו נשאל עליה, בעזרת השם, אחרי 120, הרבה אחרי 120, כמו מהרב רם, וקבעת עיתים לתורה. מה המקום של הקביעות בלימוד התורה? לכאורה היה נכון להתחיל מדברי הגמרא בברכות, דף למדי עמוד ב', זה מקור א' לפניכם, המספור, מי שהספיק לשכוח, הקפיצות של שורות של חמש. הגמרא בברכות דף למדי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל נחלקים אודות הגדר, גדר הזמן שבו צריך ללמוד תורה. יש פה גם את הגמרא במנחות, במקור ב', אני פחות קורא אותה, כי היא לא שלא חשובה, אבל נגיד במילים שלי, בגדול. הגמרא בברכות, רבי ישמעאל נוקט בגישה שהיא יותר ריאליסטית. מתי לומדים תורה? מתי? לא, רבי ישמעאל. לדעת רבי ישמעאל, לומדים תורה כשזה מתאפשר. אבל בשעה שצריך לחרוש, וצריך לזרוע, וצריך לקצור, אז אתה לא יוצא לך רישה? מה, השם יחרוש לכם ואתם תלמדון? לא, מה אומר רבי ישמעאל? בשעת חרישה אתה חורש. בשעת זריעה, מה אתה עושה? תגלו בבית, אבל זורע, כי מה אפשר? מה לעשות? רשבי הוא הקיצוני, לכאורה. מה רשבי אומר? מה זאת אומרת? אם אדם חורש שעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, התורה מתה עליה. בסופו של דבר, אז אין יום שאין בו תירוץ, ואין בו צורך, ואין בו הכרח, אז אתה לעולם אתה לא תלמד. עכשיו, הגמרא במנחות, בדף צדיתת עמוד ב', לכאורה, במבט שטחי, היא הפוכה לגמרי. כי רשבי אומר, מה צריך? אמרת קריאת שמה שחרית, קריאת שמה ערבית, הגית בו יומם ולילה, זהו, קיימת שחרית וערבית, אמרת שמה, אמרת מילה, אמרת תורה, אז יצאת ידי חובת תלמוד תורה, ודווקא רבי ישמעאל יגיד לך, טוב, לך ותחפש שעות שלא מן היום ולא מן הלילה. ואז יוצא לנו שרשבי, המחמיר הגדול בברכות, הוא אותו רשבי שהוא המקל במנחות. אז פה צריך להכיר, לא הבאתי את זה לפניכם, ומי שכדאי לפתוח ולראות בפנים את המקור, בפירוש הגר"א, הגאון רבי אליהו מבין, לזכותו מגן עלינו, בפירושו שנות אליהו. על המשנה בתחילת מסכת פאה, כן, דברים שאין להם שיעור, ותנו תורה כנגד כולם, נכון? אז הוא מסביר שבעצם, זה עולה מדבריו, שרשבי נאמן לשיטתו, גם במנחות וגם בברכות. כי מה בעצם רשבי אומר? ככה מבאר את זה הגר"א, שגדר לימוד תורה זה אפילו במילה אחת. הרי אם אמרת שמע בשחרית, שמע בערבית, יצאת ידי חובה. ממילא, זה אותו רשבי שבברכות שאומר, אתה לא יכול לחוש ולזרוע, כי אם יצאת ידי חובה מילה אחת בלימוד תורה, אז גם הגדרת מה זה ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? אפילו של מילה אחת, כלומר אפילו שנייה, סגרת את הגמרא וקראת לארוחת צהריים, לא באחת 15, אחת ורבע, אלא באחת 14:57 שניות, שלוש שניות לפני הסוף, אז ביטלת שלוש פעמים, כי יכולת ב-58, 56, יכולת מה? להספיק עוד שלוש מילים בלימוד תורה. וזה כבר דברים מבהילים, כי זה חומרה אדירה של הגר"א, לפי שהוא מבין את רשבי. כי זה אומר שאדם נמדד ביכולת שלו, מצד אחד לבטל תורה בשנייה, אבל מצד שני זה מאוד מאוד אופטימי. אבל זה גם כולה גדולה, זה כולה שיש לשני הצדדים. כי מספיק ששנייה אחת אמרתי תורה, אומרת הגמורה, פחות משנייה זה עכשיו, אוקיי? אומרת הגמורה, אז כבר, כן, תנו רבנן, כבר קיימתי מצווה. לכן יש את זה הרבה השלכות, שאם אדם יכול לבטל מתלמוד תורה, עם מצווה שלך לעזור לחבר, חמש דקות. אבל בחמש דקות האלה יכול לעשות 300 מצוות של תלמוד תורה. עכשיו, אם אין מישהו אחר שיעזור, איך תעזור לו? אבל זה מצווה שאין לה שיעור, כי כל שנייה זה מצווה בעניין הזה. זה כהקדמה. לכאורה, בכל מה שקשור למלחמה, אין באמת שאלה. זה לא באמת ויכוח, זה לא באמת דילמה. ברור, במלחמה, מה פיקוח נפש? דוחה את הכל. יש פה רבים בחדר ואני ביניהם, שבשמחת תורה בבוקר לא הייתה התלבטות. לקחנו את האוטו ונסענו. נסענו באיסורים דאורייתא. מלאכת מביר, תחו מה שתרצו, אוקיי? וזה לא הייתה עבירה. נהפוכו, זה המצווה, פיקוח נפש. ולכן בזמן המלחמה לא לומדים תורה. או, ליתר דיוק, בזמן המלחמה אין חיוב ללמוד תורה, כי מי שנלחם יש לו פטור. מי שמדייק את זה מעט לפני פרשת השבוע הקודמת, פרשת בשלח, תראו מה הרבי, זכותו מגן עלינו, הרבי מלובביץ', מקור ג', אנחנו כבר הגענו לשורה 37, על הפסוק, השם ילחם, דבר מסר, מה תצעק אליי, דבר מסר וישאו, אומר רשי, לא עת אתה להאריך בתפילה, שישראל נתונים בצרה. יש לשאול, מקשה הרבי, לכאורה, די בכך שהקדוש ברוך הוא יאמר למשה, מה עליו לעשות? דבר אל בני ישראל וישאו, ומהו הצורך לעסוק בשלילת אפשרויות אחרות, מה תצעק אליי? יש לבאר, אילולי הקדים הקדוש ברוך הוא ואמר, מה תצעק אליי, היה משה סבור שבאפשרותו להמשיך בתפילתו. ובד בבד עם התפילה לקיים את הוראתו של הקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונתן את ידך עליה מובקע היום. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? כשאתה עוסק בהצלתם של בני ישראל, עליך להקדיש לכך את כל כולך, מבלי לעסוק באותה השעה בעניינים אחרים, חשובים ככל שיהיו, עליך להפסיק אפילו את תפילתך לפני הקדוש ברוך הוא, על אף מעלתה הגדולה, ובלבד שתוכל להתרכז כל כולך בהצלתם של ישראל. כל זה דברים מאוד נחרצים, כל מי שהיה בצבא יודע את זה, עכשיו מלחמה, במחילה, אתה לא עוסק עכשיו בדף יומי, כבר צריך עכשיו לעשות? להילחם, להציל את ישראל מהצר. אבל, כשאנחנו מגיעים לגמרא במגילה, שהיא לפניכם, בשורה 54, הגמרא מחדדת כיוון שלכאורה הוא מאוד מאוד מפתיע. אגב, דיון על ביטול תורה לצורך קריאת מגילה, אנחנו כבר מתחסים כבר ל-30 שלפני קריאת המגילה, שהגמרא לומדת את זה מקל וחומר ביחס לקורבנות, אז שואלת הגמרא, מה יותר חשוב? עבודת הקורבנות או תלמוד תורה? ומספרת הגמרא, מה יש רב? סיפור על מי? על בעצם על הרמטכ"ל הראשון של עם ישראל. ומי הרמטכ"ל הראשון של עם ישראל? יהושע בן נון. אומרת הגמרא, מקור ד', מגילה דף ג', והעבודה חמורה מתלמוד תורה, מה הקורבנות זה יותר חשוב מלימוד תורה? והכתיב, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וישתחו לאפיו, אמר לו, כן, שר צבא השם, אמר לו, אמש ביטלתם תלמיד של בן הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמר לו, על איזה מן באת? מה יותר חמור? כן, קים לי בדרב המילי. מה יותר חמור? אמר לו, אתה באתי, כלומר עכשיו על הלילה. מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה. ואמר רב שמואל ברוני הגדול, תלמודת יותר מהקמת מדין, שנאמר, אתה באתי. אז לכאורה, מדברי שר צבא השם ליהושע, לימוד תורה חשוב יותר מקורבן התמיד. כי על ביטול קורבן התמיד, הוא לא הוכיח את יהושע. בנוסף, יש פה פרשנים שמדייקים ביחס לגדר לימוד תורה, שזה לא סתם לימוד תורה, זה לימוד בעיון. כן, כולן בעומקה של הלכה, ולא איזשהו שתיים מקרא וכה תרגום, או סיפורי חסידים, או סדר בקיאות בכל עשו חכמנו. לא, אלא ממש כאילו לימוד בעיון. אבל מבחינתי העיקר זה בעצם עצם ההשוואה, עצם ההקבלה לכאורה, בין לימוד תורה לבין אמש ביטלת התלמיד, תמיד של לקורבן התמיד דווקא. בוא נראה איך חז"ל מתייחסים לעבודת קורבן התמיד ביחס לשאר העבודות שחשובות בעבודת השם. במקור יש לנו דיון מעניין בחז"ל, זה מופיע בהקדמה לעין יעקב, שזה בעצם מי שאוסף ומלקט את כל האגדות של הש"ס, הוא מביא את זה בשם המדרש, המדרש הזה לא מוכר בידינו, במדרשים המוכרים לנו כיום, אבל חזקה שרבי יעקב בן חביב ראה את המדרש, ושם כתוב ככה מקור, מצאתי כתוב בשם המדרש וביקשתיו ולא מצאתיו, בכל שיט הסדרה וזה נוסחו. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל, כלומר מה הכי חשוב, יסוד היסוד עמוד החוכמות? שמע ישראל. בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא? ואהבת לך כמוך, כמו רבי עקיבא, זה כלל גדול, כל התורה כולה. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש אחד עשה בבוקר. עמד רבי פלוני רגלה ואמר, אחר כך בפת וכתיב, ככל אשר אני מראה אותך, את תבליט המשכן. לדעת בן זומה, ברור ששמע ישראל, כי מה זה שמע ישראל? זה התמצית של האמונה. אדם קופץ על רימון, צועק שמע ישראל. אדם הולך לישון, אומר שמע ישראל. גם בבוקר שמע ישראל, שמע ישראל, ברית מילה שמע ישראל, תמיד שמע ישראל. בן הנס, או לפי הגרסה של הספרה, פרשת קדושים זה רבי עקיבא, זה הקלאסי, זה ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה רגל אחת. לדעת בן עזאי, אגב זה מעניין, בן עזאי, אומר, זה ספר תולדות אדם, בן עזאי הרי לא התחתן, היו לו ילדים, זה מעניין. ולדעת רבי שמעון בן פזי, יסוד היסודות, ועמוד החוכמות, זה את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. תימא גדולה. עיקר העיקרים זה לא ואהבת לך כמוך, בן אדם לחברו. לא שמע ישראל בן אדם למקום, אלא עיקר העיקרים זה להקריב קורבן התמיד. זה הבסיס, זה הכל. וכמו מי מכיר הבא למדרש, עמד רבי פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי, נכתיב ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. לפני הכל ואחרי הכל, הבסיס זה המסגרת. המסגרת השגרתית, לא המוספים, לא האקשן, לא ויתאיו במוסף של הרב בן. שיא השיאים, את הכבש אחד עשה בבוקר, עבודה שגרתית, כל יום מקריבים קורבן תמיד, כל יום עובדים את הקדוש ברוך הוא, גם כשיש מלחמה, גם כשיש שגרה, גם כשכיף, גם כשלא כיף, גם כשאני עייף, גם כשאני עמוס, גם כשאני ברגילה, עובדים את השם כל יום. פעם אחת, לפני כך וכך שנים, היה פה, לא יודע אם זה היה קיים, תוכנית קיבוצניקים, שמביאים תיכוניסטים מתיכון של הקיבוץ הדתי שבו למדתי, לחודש לימודים, פעם והחודש, זה פחות, חודש וחצי זה היה אז, בישיבה, זה כבר יותר לפני יותר מ-20 שנים, וככה בשבוע הראשון ביקשתי מנשיא הישיבה עד היום, אז ראש הישיבה, רב בני היקר, שיעשה להם שיחת סיכום, אני חושב, בסוף החודש. והוא דיבר איתם על משהו, לא משנה מה, ואז הם שאלו אותו, תראה, הרב בני שאל אותם, מה זה להיות דתי? מה אתה עכשיו בכיתה י' א', י' ב', מה זה אומר להיות דתי? ואז, תראה, הם שאלו אותו, מה זה להיות דתי הרב? מה זה להיות דתי? יש לך זקן לבן, מה זה להיות דתי? אז אמר להם, הרב בני בחבי בתפארתו, אתם יודעים מה זה להיות דתי? להיות דתי זה אומר שבחיים לא תוכלו לקום ב-10 בבוקר. אדם דתי לא יכול לקום ב-10 בבוקר. אתה אומר, הרב בני, זה התשובה, כי שמה, הם מתלבטים, הם באמת מתלבטים. זה לא, הם לא שיעור א', הם מתלבטים. שיעור א', לא משנה. אוקיי, הם מתלבטים. חלילה, חלילה. אז זה נשמע ציני, אבל יש בזה עומק מאוד גדול. כי מה לעשות? זמן קריאת שמה, הכי מאוחר, לא יודע, 9:35, 9:40, זה הסדר גודל, אוקיי? ואם אתה אדם דתי, זה בכלל לא מעניין שאתמול חיתנת את הבת שלך. זה לא מעניין שהיית עם החברה שלך בשיחת יחסינו לאן, עד 5:45 בבוקר. זה לא מעניין. זמן קריאת שמע הכי מאוחר, זה 9:40, אז אתה לא יכול לקום ב-10 בבוקר. לא יכול. זה להיות דתי. ופה בעיניי ככה הוא הכניס להם ככה בלבריד, צריך לבדוק היום מבין החבר'ה מה מצבם, אבל זה... לא, דתי, ברוך השם. אחד אפילו גר ביישוב היום, ברוך השם. אבל... יש פה איזושהי הבנה של להיות דתי וקבלת עול. קבלת עול וקבלת עול תמידית. והיסוד התשתיתי של עבודת השם זה שאני מקבל עול. קורבן התמיד הוא קורבן, הוא לא שלמים והוא לא חטאת, מה הוא? הוא קורבן עולה. לכאורה עולה זה הקורבן הכי רומנטי, אתה מנדב, כול עולה כליל השמיימה, אין בזה הנעת בעלים, אבל עולה זה עול, אין בזה הנעת בעלים. זה עול, זה תמידי. לא ליצור קריאת שמע לפני שאתה קופץ על הרימון, לא ליצור קריאת שמע לרס דווי, או ואהבת לך כמוך שבדיוק חבשה בצרה. לא, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אולי זה עומק ההבדל בין קמפיין חד פעמי של תרומה בצ'רידי, או שאתה, מה שנקרא, נותן הוראת קבע לישיבה. כל חודש. כל חודש. אני לא אלשין לכם לרוינן, אוקיי? כל חודש. תראו מה הרב זצ"ל כותב בעולת ראייה, מקור וב, שורה 71. שיחפר בעדנו, זה מתוך האי רצון שאומרים אחרי הקורבן התמיד, או לפני נמת קורבן התמיד, בבוקר, בקורבנות. רק הקדושה התמידית, לא המקרית הבאה מזמן לזמן, רק היא יכולה לעצור את כל פרץ בשטף החיים, שזהו יסודו, יסודה של הכפרה. ולהפוך במרוצת מהלכה הבלתי פוסק את כל הכוחות הגנוזים, אשר כשאין שטף קודש תדירי בחיים, יוצאים הם לפעמים בצורה של קלקול והריסה, הממיתים חרפה על נשמת האדם ואור קדושתו. לכוחות נישאים, שביכולתם הוא העוז לעצור כל עניין רע ולפעול את המפעל של החיים האלוהים התיאורים ממוצתם, שזהו יסוד הכפרה בצורה שנוטה לביטוי של כופר וחפרתה שיחפר בעדנו. אנחנו אומרים בעיר הצור של קורבן התמיד, שדווקא קורבן התמיד הוא יהיה הקורבן שיחפר בעדנו. למה דווקא כוחו של התמיד יחפר בעדנו? אומר רב זצל, שרק הקדושה שהיא תמידית, שהיא רצופה, שהיא מתמשכת, היא זו שיכולה לחפר. כשאין שטף של קודש תדרי בחיים, יוצאים הם לפעמים בתור של קלקול והריסה. הממיתים חרפה, נשמע את האדם ואור קדושתו. כשאין שגרה, כשאין התמדה, אז החיים יכולים להוביל לקלקול, להוביל להריסה. למה להיות נאמן כל הזמן לאישה אחת, למשפחה אחת, לעם אחד? למה לא לגוון ולחדש כל שני וחמישי? אקסטרים, לא עלינו. אומר הרב, רק הקדושה התמידית, לא המקרית, אבל מזמן לזמן, רק היא יכולה לעצור את כל פרץ בשטף החיים, שזה יסודה של הכפרה. כמו כותב אור החיים הקדוש, על קורבן התמיד, אור החיים הקדוש במדבר פרק כ"ח, בקור זין. בשלושה דברים דקדק לומר בכינוי, קורבני, לחמי, ניחוחי. אומר פה אור החיים הקדוש, זה קורבן התמיד, זה הקורבן שהכי חביב על הקדוש ברוך הוא. אומר לכל זה, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, זה שלי, זה הקורבן שלי, קורבני. אין את זה בקורבנות אחרים. זה הקורבן שלי. ריח ניחוחי, לחמי, שלי. זה הדבר שקדוש ברוך הוא הכי אוהב, זה הכי שלו. הכי שלו. כי הקדוש ברוך הוא פחות אוהב את האקסטרים. אוהב את השגרה התמידית. יותר מאשר המוספים הבומבסטיים. אגב, פרשיית הציבור קורבן התמיד נסמכה לאיזו פרשה? לסמיכת יהושע להנהגה. למה פרשת הקורבן שנמצאת בחומש במדבר, דווקא במדבר, בחלק של, גם אחרי פרק י"ט, נכון? עכשיו, פרק כ"ז. כלומר, כבר חלק שבו עם ישראל מתכונן בשנת ה-40 לכניסה לארץ. כי בסופו של דבר, זה לא חוכמה קורבן התמיד במדבר. החוכמה הגדולה זה איפה? קורבן התמיד, עבודת השם שגרתית, תמידית, רצופה, האתגר שאתה בארץ ישראל. גם בשבתות, גם בחגים, גם שאתה צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, או להילחם ביבין מלך הצור, או במלך העי, או במלכים אחרים. בשונה מדור המדבר, שלא עבדו למחייתם. יש מן, יש לב, יש באר, אבל לא. אי אפשר בלי עבודת התמיד. אחרי שקיבל קורבן התמיד, לפני כן יהושע נשמח. עכשיו הנהגה לארץ ישראל, אתם צריכים קורבן התמיד. קורבן התמיד זה שהביאיתי השם לנגדי תמיד. קורבן התמיד שלנו, זה הדף יומי. הרי חז"ל אומרים שלימוד תורה מקום קורבנות. ולפי הגמרא במגילה שלמדנו, תלמוד תורה גדול מקורבנות. הרב אמנון, שנראה לי שברגעים אלו מעביר עכשיו שיעור דף יומי, מקווה, נכון? הוא תמיד אומר, מה זה דף יומי? דף יומי זה הקורבן התמיד של הדור. כי זה לא מעניין עכשיו שנדעו לך תאומות, או שהקפיצו אותך עכשיו בסג'י, זה לא מעניין. הדף יומי התקדם. לא הספקת ללמוד? בסדר. תשלים. תשלים. אני לא אומר ללמוד עכשיו באמצע אמצע הקפק להיות בשוטנשטיין ולא להקשיב למפקד. ודאי שתקשיב למפקד. אבל זה לא מעניין, אתה צריך להשלים. כי יש רצף, יש רציפות. לכן, זה מובן למה השאלה השנייה ששואלים את האדם כשהוא מגיע לשמיימה, זה קבעת עיתים לתורה. מה בתמום מקור ח', מה ב... כן? בשורה 87. מסכת שבת, דף למד א', אמר רבא. בשעה שמכניסים לדין, אומרים לו, אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפייה ורבייה, ציפית על הישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת עוד דבר? שימו לב, מה שואלים פה? לא שואלים אותך אם למדת תורה, אלא מה שואלים אותך? מה שואלים? קבעת עיתים לתורה. זה דיוק חשוב. כי זה שקבעתי, לא אומר ש... שלמדתי. אז לכאורה, רבנו, למדת או לא למדת? לא, מה זאת אומרת? תראה ביומן, יש לי קביעות. אני כל יום אחרי ערבית, אני לומד דרך יומי. זה שיש קביעות למה שלמדת. אבל בכל זאת לא שואלים אם למדת. מה שואלים? אם קבעת. למה? הקביעות היא מעידה על טיב הקשר. אין פה שאלה אם למדת תורה, כי זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. על מה השאלה? האם התורה קבועה אצלך? כי דווקא בלימוד הקבוע יש איזושהי איכות שהיא מאוד מיוחדת. מה זה קביעות? הקביעות היא גם מתוצר של הקשר, אבל הקביעות היא זו שיוצרת את הקשר. ככל שהדבר הוא יותר קשור בנו, יותר הכרחי לנו, אז זה צריך להיות יותר חלק מאיתנו. ואז ממילא נמצא לו מקום יותר קבוע. דברים קיומיים הכרחיים הם חלק מהזהות שלנו. אדם שהוא טייס, צוחן במילואים, אז הוא יודע שעד גיל מסוים, גיל 50, יום בשבוע במילואים. הוא מתחתן לזה, אשתו יודעת, הילדים שלו יודעים, הם לא נבלים שרואים אותו על מדים. זה חלק מהקביעות שלו. והם יודעים את זה, כי זה חלק מהותי מההגדרה שלו, לדוגמה. ומשהו קיומי והכרחי, הוא לא שייך למרחב האפשרויות. כן מתאים לי, לא מתאים לי, איפה זה פוגש אותי, לא. זה הכרח, זה כמו אוויר לנשימה. והקביעות היא סימן לקיומיות שבדבר. זה הופך להיות חלק מהותי מאיתנו. כי תדיר ושאינות תדיר, אז נכון שאינות תדיר הוא מרגש, אבל התדיר קודם. הקביעות היא זו שיוצרת את הקשר כמו שצריך. בפעולה ארעית, כמה שהיא תהיה מרשימה ככל האפשר, היא ארעית. דווקא המפגש היומיומי. כן, הטיפה לא חוטבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה, שהיא כל פעם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ולכן בשפה הלמדנית, מי שלמד פה שיעורי טהרת המשפחה, סימן קוף פי ג', אז הקביעות היא גם סימן, אבל היא גם סיבה. המבין יבין. שום אומרת הגמרא בסנהדרין, מקור ת' 92. פותר סנהדרין דף זין. פותר מים ראשית מדון. מי דר שבי? כתרבים נונה, דמר רבים נונה, אין תחילה דינו של אדם נידון, אלא על דברי תורה, שלמר פותר מים ראשית מדון. וישר התוספות מזדעקים, אלא על דברי תורה, איך יכול להיות? ועד, אמרים לו בשבת, כן, דף למד א', ששואלים לו, נסעת אתה באמונה? ורק אחר כך קבעת עתים לתורה. כלומר, זה לא תחילה דינו, זה רק מספר נאמבר 2. מספר ראשון, זה שאלה אחרת. מתרצים התוספות, אתם באדם שעוסק בתורה, מיירי. אלא שלא קבע איתים. ואחר מיירי, כשלא עשה כלל, וכולי וכולי. התוספות מסבירים למה בגמרא בשבת, הם שואלים קודם כל על נסעת אתה באמונה, ורק אחרי זה אם קבעת איתים לתורה. והתוספות מתרצים באמצעות תירוץ בעיניי מדהים. הגמרא בשבת עוסקת באדם שלומד תורה. אבל, אממה, זה שאתה לומד תורה, שאתה בייניש בשיעור א', ב' או י' ב', זה לא משנה, אין שום ערובה שלימוד התורה יוביל אותך לקביעות בתורה שתצא מהישיבה. ולכן לא שאני למדת תורה, יכול להיות שלמדת תורה, למה? מימת הצבא, לא רצית להתגייס, או לא רצית לעבוד, או סתם בא לך בטוב כי כל החבר'ה פה. לכן שאתם, האם קבעת איתי עם התורה? כלומר, זה שאתה לומד לא אומר שהתורה קבועה אצלך. יכול להיות שזה מכוח האינרציה, יכול להיות שאתה פשוט אדם שלא מוכשר, יש דבר אחר, אז זה מה יש. אבל האם התורה קבועה אצלך, ולכן קבעת עתים לתורה, זה לא שאלה ששייכת לתלמידי חכמים, שתורתם אומנתם כל הזמן. לא, זה לכל אחד מאיתנו. ולכן, הגר"א מסביר, קבעת עתים לתורה, האם יש לך זמן שהוא מוקדש רק לתורה ולא לדברים אחרים. וזה כבר לא שייך לתלמידי חכמים, או לאברכים, או לביינישים. זה שייך בעיקר למי? כן, אפשר גם לדייק את זה מלשון הגמרא. הרי מה כתוב? תסתכלו בגמרא בשבת. לא אמרו קבעת עתים בתורה, אלא קבעת עתים לתורה. כלומר, שברגע שאתה עכשיו לומד תורה, אתה עם התורה. אתה לא מסיח דעתך משום דבר אחר. האם אתה מסוגל ללמוד 60 דקות בשעה? קובע חברותה, מתחילים בשמונה וחצי, אחרי הריקודים וזה וזה, שמונה וחצי עד שעתיים. 120 דקות סדר בקיאות. האם מתוכם למדתם 120 דקות? או שבעקבות הפלאפון והנייס על טראמפ ואחרים והסופרבול וכל הדדלה של הטריידים ב-NBA ואתה, מה וזה ומה יעשו? אני זוכר שהייתי תלמיד בשיעור א', למדתי באלול, והחברות הבוגרת שלי, הבגרותה, היה לי בעיה, הוא היה חבר מאוד טוב שלי. היינו חברים בצ'יק, ממש, היה קליק מהיר מאוד, ברוך השם. ניצן, השם יזכהו וחייהו, ובשביל חברים טובים, לא התקדמנו. זה בעיה. אז פעם אחת עשיתי מעשה חצוף, ופתחתי כל פעם שגלשנו מהסוגיה, זה מסכת ראש השנה, אני חושב, זה הזמן אלול, של תפשין סמך ב' כמדומני, והייתי פתח סטופר. עד סבר מה שברך, תראה, מתוך, נניח, שעתיים ורבע, משמונה עד שעה וחצי של סדר בוקר, למדנו קצת יותר מחצי שעה. עכשיו, כל השאר זה לא, פשוט דיברנו על דברים אחרים. אבל לא בסוגיה, אבל לא בתורה זה. למחרת כבר הגענו ל-10 דקות ביטולתור, עשינו גם למטבים של דקה ביטולתור. כלומר, לפתוח כאילו סתם. אנחנו עכשיו ממוקדים במלכות, זה כבר הסנדרין למדנו. להיות ממוקדים. יש לך שעה ללמוד, עכשיו אתה אדם עובד, אתה מפרנס. אתה לא נמצא בחור ישיבה. אז יש לך שעה ביום. אבל זה שעה ברוטו, כמה נטו למטה? טוב, יש את הטלפון ואת הוואטסאפ, ודבר עם מה שמעת, מה הגבאי עשה, וזה, וכדי יהיה בשבת, מה יקרה, ומה עם הקידוש, ו... סבבה, זה תעשו בדרך החוצה לבית כנסת. עכשיו אתה לומד, תלמד. יש לך רק רבע שעה במכל הערבית. עשית את הטלפון בכיס, תלמד. והדברים הם מאוד רלוונטיים גם בישיבה, וגם בצבא, שהיכולת ללמוד היא מוגבלת, כי יש לך שעות מוגבלות ללמוד, או בגלל הצורך, או בגלל ההכרח של הטירונות והמסלול. ובעיקר, בחיים שתהיו תלמידים מחוץ לכתלים, כלומר מחוץ לישיבה. הרי אברכות לא בהכרח שווה דבקות בתורה, והתופעות בסנהדרין אומרים. הרב ראם, ראש הישיבה, מביא הרבה את המשל של הרב הוטנר, הפחד יצחוק. כן, אני חושב שהוא שמע את זה מהרב סבתו בשם הפחד יצחוק. שפועל פס יצור במפעל. כמה זמן הוא נמצא במפעל? מ-8 בבוקר עד 8 בערב. 12 שעות פס יצור. ברגע שהוא מגיע הביתה, יושב לו מול ה-LCD, פותח כפתור, שם רגליים על הכורסה, מתחיל את מלאכת הקודש של לשתת בין האתרים השונים והערוצים השונים וכולי, והמפעל? שיישרף! מה אכפת לו? מ-8 עד 8 לא מעניין אותי. מ-8 עד 8 כן, אבל 12 שעות שיישרף. לעומת זאת, בא למפעל. כמה זמן הוא נמצא במפעל ביום? חצי שעה אולי, שעה? פה לבדוק איזושהי סחורה שהגיעה, פה קשר עם איזשהו ספקים, פה לבדוק עם המנכ״ל שהכל מנהל תפעול, רכש שהכל עובד, פה לא רואים אותו במפעל בכלל. אבל בעל המפעל, אם יש שריפה בלילה, הוא הראשון שקופץ. כי בעל המפעל 24/7, איפה ראש לו מונח? במפעל. ויש אנשים שמזריחים, לומדים תורה, כן משהו אחר לעשות. שמגיעים הביתה או בין הזמנים, איפה הם ואיפה התורה. ויש אנשים שעובדים קשה, מעלות החמה, תת הנשמה, קוראים את עצמם. ובכל רגע נתון, יש להם בכיס משניות. סתם בקו אחד תרגום. היום יהיה פלאפון, יש לך הכל, פורטל זה, פורטל זה, כל מה שאתה רוצה יש לך. אתה יכול לסיים שעס בכיף, עם הפלאפון. עוד דקה ועוד דקה. הרי מה השלב הכי קשה בלימוד תורה במהלך החיים? רמז, לא שיעור א', לא שיעור ב' בשבוע לפני הגיוס, וגם לא שיעור ו' באמצע הדייטים, לא. יש שלבים יותר קשה. זה לא בעיה ללמוד תורה שאתה נער, זו לא בעיה ללמוד תורה שאתה פנסיונר. כל מה שבאמצע, זה כבר יותר מורכב. ולמה להסתבך? בוא נראה מה הרמב״ם אומר, מקור י' א', שורה 103, רמב״ם יחות תלמוד תורה, פרק א' הלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני מתפרנס מן הצדקה ומחדר על הפתחים, שימו לב, ואפילו בעל אישה ובנים. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר ויגידו יום ובלילה. אז לפי הרמב״ם, מה השלב הכי קשה בחיים בלימוד תורה? שאדם נשוי עם ילדים. זה תחתית הרשימה. הוא אומר בשפט רגע, אני עשיר, בעל איסורים, בחור, זקן, אפילו אני על הפתחים, ובעל אישה וילדים. זה הכי קשה. צריך לפרנס אותם, מגיע הבת, צריך להשקיע אותם, להזין אותם, להתייחס אליהם, לדאוג להם. תורה מתה עליה. וכמובן שגם חייל שמשרת בצבא, בין אם זה בשוטף, בין אם זה בצו 8, בשעת מלחמה, בחירום. אז בכל זאת, הבנו את המסר, ללמוד תורה כל הזמן, אבל איך? איך מצליחים ללמוד תורה בכל זמן? ופה לדידי זה העיקר, וזה בכלל לא משנה אם אתה נמצא במלחמת מצווה, בבית, לאחר שקידשת את אשתך מדאורייתא, וקיימתם פה ורוב, עכשיו האישה צריכה ללכת להשתלמות, ואתה צריך להיות עם הילדה ולהכיל אותה ולדאוג לה באספת הורים, כשאתה נמצא בצו 8. זה לא משנה, שניהם לא שנאמר שבבית זה מלחמה. לא. ובשני המקרים יש לחץ ויש מחויבויות שהן גדולות ממך. יש לך שיעור דף יומי, אבל מי עם הילדה? אז תביא בייביסיטר, יכול להיות פתרון, לא תמיד יש כסף לזה. לא פשוט. איך מצליחים ללמוד תורה גם כשיש מחויבות לזולת, לאישה, לילדים, לפרנסה, לאומה, לצבא. ושזה יהיה גם קוות העיתים לתורה, לא מזדמן. אם מתאים לי, אני חוטף איזשהו משהו. לא. ופה אין חוקיות. נגיד את האמת. מי שיש לו משמעת חזקה, שיקפיד על קביעות בשיעורים, או חברותה. מי שאין לו משמעת עצמית חזקה, אז אולי בית עדיף חברותה, או הולכת לשיעורים, או דברים כאלה. כל אחד. אבל לשני האנשים, לשני הסוגים השונים של האנשים, צריך לנצל את הזמן. תראו מה רבנו כותב, מקור י' ב', אני כותב מאורן תורה ר' פי ד'. שמעתי בשמו שהוכיח את אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במסע ומתן. אמר שאף על פי כן ראו לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר שזה מה שאמרו רבותינו, זכרנו לברכה, ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? קבע, אומר רבנו, לשון גזלה. כמו שכתוב במשלי, וקבע את כובעם נפש. היינו ששואלים את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלתם מהם עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטרדה בעסק. הלכת מהאוהל טירונים לחדר אוכל, הלכת. 180 שניות, מה עשית בדרך? תחטוף משהו. או בפלאפון, או משהו בכיס, או תגיד בעל פה משנה, תחטוף משהו. יש לברסלב רשת כוללי ערב בפריסה ארצית, שמיועדת לא לאברכים, אלא לאנשים עובדים. איך זה נקרא? כולל הגזלנים הקדושים. אוקיי? כי זה אנשים שהם גוזלים מהזמן בית שלהם, מהזמן משפחה, מהזמן הפרטי שלהם. היום זה פשוט. כל אחד יכול לקבל דוח יומי או שבועי של הפלאפון שלו, כמה זמן, כמה נתונים ניצלת, כמה זמן היית בחרום, בגוגל, נכון? ואומרים לך, כך וכך הלך על זה, כך וכך הלך על זה. פתאום אדם קולט שהוא היה במשך השבוע שעתיים, שגידו, רק שעתיים, שעתיים ביום, אוקיי? שעתיים בפלאפון, לא בפורטל הדף היומי. הוא עשה השוואות כתבי יד בין ספורט 1 לספורט 5, אוקיי? ודברים כאלה. קביעות עיתים לתורה זה מישון לגזול, במקב האנוכה, לגזול, להיות, איך אומר פה, קובע את קובעים נפש. האם קבעת עיתים לתורה, לפי רבנו זה האם גנבת? האם גנבת מהזמן שלך כמה רגעים עבור התורה? ויש מלא רגעים מתים, רגעים קטנים שאם אתה גונב אותם. מי שגר בבניין בעיר ויש מעלית, בזמן המעלית. אני גר במעלית, בבניין גבוה, קומה דו ספרתית, הייתי עושה במעליות, סתם, פניני הלכה. באפליקציה. וסיימתי ככה כמה ספרים. עכשיו, לא ביום. אבל זה עוד דקה פה, עוד דקה שם, לפחות שלוש פעמים ביום אני עולה יורד במעלית. טק! במקום לעבור לווטסאפים. במקום לזה, סתם! הרי ללמוד תורה אי אפשר בשירותים. דברים אחרים אפשר בשירותים הפלאפון, נכון? אז זה... הרי מי שמשתוקק, מי שהוא מתמיד, שהוא קשור בקשר רציף, אז הוא ידע למצוא לצד מן הקטן. אני זוכר שהייתי בטירונות, בצבא, היה לידי, במיטה ליד, באוהל, היה בחור נשוי. זה היה פלא גדול, בחור בשור בית נשוי, לא הכרתי את הסטארט-אפ הזה, אבל ראיתי מה זה. הוא בכל רגע נתון, היה מפסיק את הפלאפון בגרר, כל רגע נתון, עושים את זה בדרך לאפסנאות, מה קורה, מה שלום חמודת, טק, חצי דקה, ואתה מאוד ברוך השם, לא ראית אותו מאז, וכולי, אבל אמרתי, וואו, תראו איך הוא דבוק בה, בכל רגע נתון, מה קורה? עכשיו, יש לי משניות בכיס, למה שאני לא בכל רגע נתון? אם הוא מדבר עם אשתו, שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה נקודה שצריך לרצות, זה לא בשמיים, זה לא מורכב. דווקא הרגעים שאתה גונב אותם, אומר, וואה, כמה הספקתי היום? מגניב, פה יש דקה, שם דקה, זה מים נובים עם טאקו, זה תורה שלמדתי בה, אפילו שעמדה לי בסוף. לפני כמה חודשים, בערך באזור סיוון, שנה שעברה, הייתי, חזרתי במילואים, והייתי בסיום של חבר שלי, הזמין אותי חבר מהשכונה, הזמין אותי, הוא קצין בקבע, הוא הזמין אותי לסיום על כל התנך. התרגשתי, אמרתי, בואו, קצין בקבע, רב סרן, איך שזמן? אבל אני תקשיב. יש לי, שמעתם על החיבור הקדוש, ספוטיפיי, אוקיי? אני שם פודקאסט של כל התנך, ואני מסיים בנסיעות. אמרתי, רגע, לי יש נסיעות, הבסיס פה, הבסיס שם, הביתה. הוא אומר, אני בנסיעות שומע רק תיאום תנך של הרב הזה והזה שלי, אגב, הוא מומלץ בחום, הוא פשוט לא עושה פה פרסומת סמויה, אוקיי? ומגניב. והוא סיים את כל התנך. כל התנך, בפודקאסט. ובכלל, כל העניין של קוות העיתים לתורה, זה לא עניין של כמות. אני שואל אותי, זה גם לא עניין של איכות. זה איפה מבחינה נפשית אתה מונח. אם אתה אוהב את אשתך וכל הגל הקטן אתה מגניב את הטלפון שתדבר איתה, אז רגע. ובכל רגע אתה תתחבר למקום של האין סוף ברוך של התורה. ולכן הדרישה היא דרישה קבועה, קבעת העיתים לתורה. תורה קבועה מקבלת מקום קבוע. גם כשהזמן ללמוד אתם מוגבלים מאוד. עכשיו פה אפשר להגיע לשאלה, מה ללמוד בקביעות? זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה, נשאלתי אותה הרבה פעמים. אין בזה תשובה אחת, זה משתנה, הכל לפי המקום והזמן, השואל והנשאל, כמו כל שאלה בהלכה. אני חושב שיש שני סוגים של לימוד שהם חשובים באותה מידה. לימוד אחד זה היקף. היקף הכרחי. אדם צריך לדעת ש"ס, בבלי, ירושלמי. אדם צריך לדעת הלכה. מה עושים? בפורים, מה עושים בפסח, שנה בכלל, פורים משולש, פסח ממוצש, מה? לדעת את ההלכות, שבת. אדם חי הרבה שנים, איך אתה ללכות שבת? עכשיו, איך ללמוד את זה? מהלכות שבת, מהשבת כהלכתם, מפני ההלכה? אפשר לדבר על זה, לא משנה, אבל יש לימוד שבהגדרה שלו הוא היקף. אדם צריך לדעת דברים בסיסיים. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה ללמוד מה שהכי כיף לי. מה שהכי מחיה אותי, מה שנותן לי אנרגיה ומשמח אותי. אני זוכר שהייתי פה בשיעור ג' לפני הקורס קצינים, אז קיבלנו כזה כמה חודשים לפני הקקת, בסוף זה התמקד, התצמצם לפחות, לא משנה, והתלמדתי מה לעשות, אמרתי, טוב, יש לי פה עכשיו ארבעה חודשים, שלושה חודשים, ונעשה ככה איזשהו זום, שני סדרים ביום, ככה רבק, עושה איזשהו בינג' על כל האנשים נזיקים, בבבלי, נרוץ על זה. רק גמרא רש"י, בלי תוספות. אז אמרתי, אולי לא, נעשה משניות, נעשה שלושה, ארבעה פרקי משנה ליום, שמים את כל השס משניות בארבעה חודשים, שלושה חודשים. עשיתי פה סבב, סקר מכל הרמים, אז פניתי לרב יעקב נגן, שהיה הרם שלי בשיעור ב', אז כבר הייתי בשיעור ג', ואמר לי, מה פתאום חסדאי? מה פתאום? היית תחזור ללמוד אחר כך. עכשיו, רק שלושה חודשים בישיבה, ארבעה חודשים, תלמד מה שהכי מחיה אותך, מה שהכי משמח אותך. אנשים נזיקים, תעשה אחר כך. שס משניות, תעשה אחר כך. עכשיו, יש לך זמן מוגבל, תלמד מה שעשה לך הכי כיף, הכי חיות. ואז קיבלתי את הצעתו, ולמדתי את זה ממש שני סדרים ביום, מה שהכי אני הכי אוהב, לא משנה מה, לא נשים נזיקים ולא משניות, תרצו לדבר אחר כך, וזה החזיק אותי כי הרבה יותר, כמה שנים אחר כך, עד שחזרתי לישיבה, ברוך השם, שלא תכננתי. תראו מה כותב, מובא בשם הרב יעקב אריאל, בחיבור אמצע מקום בהקדמה. עכשיו הוא מודה לרב יעקב אריאל וכולי, כששאלתי לפני שנים מה ללמוד, ענה לי בפשטות הרב אריאל, על פי דברי הגמרא בעבודה זרה שצינוי לאל, כן, כי אם את השם חפצו, פרש רבי ואמר, אין אדם לומד תורה, אין מקום של ליבו חפץ. כלומר שצריך ללמוד נושאים שאותם רוצים ללמוד. מה שכיף לך שמחיה אותך, אז תתמיד בזה. עכשיו, אני קופץ פה, עולה פה עוד מדרגה, יכול להיות שלחלקכם זה נשמע קצת מעבר להרי החושך ומוזר, אבל תדעו, יש לב בחיים שמתחתנים, ויש ילדים. אגב, זה כיף, אל תחשבו כאילו אני עושה פה עכשיו פרסומת שלילית או משהו כזה, ברוך השם. ושאני לומד תורה, אני כאבא לשישה ילדים, אני גם מקיים ובענק מצוות חינוך. מורה לבר רבנו הרב יורם הצדיק, זכותו מגנה עלינו, היה תובע מהאברכים שלו, מהחסידים שלו, שיהיה להם סדר לימוד קבוע, איפה? בבית. שהילדים שלך יראו אותך לומד תורה בבית, ולא רק בית המדרש, כי הם לא נמצאים שם. אני זוכר בתור ילד, הייתי רואה את אבא שלי מניח תפילין מתי? רק בתשעה באב ומנחה. כי אבא שלי קם למניין בבוקר, שיש מניין פועלים בבוקר מוקדם. בחיים שלא הייתי נמצא, אבל במנחה, אתה הולך אחר הצהריים עם אבא למנחה בתשעה באב, פתאום אתה רואה את כולם מתפילין. אוקיי? אם לא היה תשעה באב, לא הייתי רואה תפילין, אדם בר מצווה כנראה. יש עניין ללמוד בבית שהילדים, הוא עכשיו אבא לומד תורה, לא להפריע. זה חשוב לו. יש כל מיני סקרים שיוצאים חדשות לבקרים, מה הסיבה שילדים יותר מדי דתל"שים בציבור הזה או בציבור הזה, אני לא יודע. אבל אין לי ספק שילד שנמצא בבית, הוא קולט מה באמת חשוב להורים שלו. מה חשוב להורים שלו? סיפר שני סיפורים. שניהם סיפורים אמיתיים, שגם קרו באמת. סיפור הראשון שמעתי מבעל המעשה, השם שמרו במערכת, על יהודי נהג אוטובוס, נגר ברחובות, והוא היה קם מחמש בבוקר מן הפועלים, רץ לעבודה, חוזר בשבע בערב, מתקלח, ארוחת ערב, ועד רבע לשמונה, טוב, אני הולך לשיעור לדף יומי של הרב, הרב שמחה כהן קוק, הרבה של רחובות, אז שליטה, היום זצל, משם בכסת עזר, נהיה לי שם כסת פיים, מי שמכיר ברחובות, שמונה ערבית, ואחד לדף יומי, אתה אישה. והנהג בטבוס שלנו, בכל זאת, הוא בכביש הוא לא הנרדם, אבל אומר הרב קוק, אתמול היינו, הגענו בשורה הזאת, אומר את הגמורה, אז היה נרדם, עד שמגיע שעון מעורר שמעיר אותו, לא רבי חנניה בן עקשיא, שזוכה לעורר הרבה אנשים מהשיעור שלהם, וככה הוא ישן את כל ברכות, וכל שבת, וכל עירובין, שני פסחים, אומר לו הרב קוק, מה, רבי יד, הכל טוב, אני רואה שאתה מתאמץ, אבל אני רואה ש... שמה, אתה ישן פה את כל הזה, זה לא מפריע לי, אבל תשעזוב של בבית. הוא אומר לו, אבל מה עם הילדים? הוא אומר לו, הבנתי כבודו, מה, יש בעיה של מזרונים? כאילו, אז אני מכיר כמה גמחים בעיר, אני יודע, כשאני אומר לך מזרונים. לא, מה עם הילדים? הוא אומר לו, לא הבנתי, מה, אין להם איפה לישון? לא. אומר, תקשיב, כבוד הרב, אני נהג אותו, אני עובד קשה. אין לי זמן ללמוד תורה. אם אני עד בבית, אני ארדם. אבל הילדים שלי יודעים, אבא חוזר מהיף מהעבודה, הוא מתקלח, ארוחת ערב, מה הוא הולך לעשות? הוא הולך ללמוד תורה. מה אני עושה פה? הם לא יודעים, הם לא צריכים לדעת. אבל אני מדהים שזה חשוב לי. אז בשותך, כבוד הרב, זה היכולת שלי כמשרד חינוך ללמוד תורה. אני אמשיך לישון בשיעורים שלך, כדי שהילדים שלי ידעו שזה חשוב מאוד. אוקיי? ואין לי ספק שהילדים האלה יתחנכו, והיום גם לומדים תורה. ושיגיד, טוב, הם גם הולכים וישנים, אבל לא יודע, זה לא... אני לא חושב שזה ככה. הציניות העותניאלית שיצאה בטעות. אוקיי? אני זוכר בתור ילד, ילד קטן שהולך לישון, ובחוויה שלי זה היה כאילו באמצע הלילה, לפנות בוקר, יכול להיות שזה היה 11 בלילה, אבא שלי חוזר מחליבה בקיבוץ, אני רואה אותו ככה מהחדר שלי, בתים בקיבוץ, בתים קטנים, יושב בסלון ומתעפץ על ספר. עכשיו לא גמרא הלכה, זה היה רבנו בחיי, בעלתו פירוש על התורה פרשת שבוע, באיזה שנה מה הוא למד בדיוק, ואני הקמתי ככה, חציתי את המסדרון, אומר לו, אבא, אבל למה אתה לא ישן? אז הוא אומר לו, תראה, לא למדתי תורה היום, ולא הולכים לישון, לפני שלומדים תורה. שלא יעבור מתורה, זה משפט שנחקק, הייתי בן שלוש אז. וזה מאוד נחקק לי, מה זאת אומרת? אבל לא הולכים לישון, שלומדים, שלא יעבור יום אחד בלי תורה. וזה פרסומת סמויה, הפרסום הסמוי, הפרסום העקיף, הוא הרבה יותר אפקטיבי מהפרסום הישיר. אפשר לדרוש שעות אגבי שעות, על מצוות תלמוד תורה, והגמרא במנחות וגם בברכות שלמדנו, ודבר על גמרות וראשונים ורמב״ם. אבל כשילד רואה את אבא שלו לומד תורה, ממתינים לאוטובוס, הוא עם הספר שלו, במיכל הערבית הוא בספר שלו, יש עיכוב שנייה, מגיעים לאירוע, ואף אחד, המשפחה הצילומים, מוציא ספר לומד. זה הרבה יותר מכל דבר אחר. חברת קוקה קולה שילמה המון כסף לחברת הצורפים, שכל הפרסומות לחנוכה ששמים שם, רואים שהשולחן משפחתי עם נרות זה, שליד החנוכיה, מה יהיה? פחית של קולה. הם לא המציאו את השיטה. בארצות הברית, התקופה שכל הנהגים של המסעיות של קוקה קולה, היה להם מיני בר קטן במסעית מקדימה, עם מה? עם פפסי. כדי שכל בעלי המכולת רואים, אבל מה הנהגים של קוקה קולה שותים? שותים פפסי. זה פרסומת סמויה, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי מכל פרסומת ב-8 מיליון דולר לחצי דקה בסופרבול. אוקיי? אני חסיד גדול של לימודים יומיים, של קביעות יומית. עוד מלפני החתונה גם, יש לי את החובות היומיות, את הלימוד היומי, זה לא משנה בכלל. מה עבר עליכם? את הלימוד היומי אתה תעשה. ושאני לומר, אומר, טוב, אני אומר לי, אשתי, בנות, טוב, אני עכשיו הולך לחדר, אני לומד את הלימודים היומיים שלי. לא, להשלים את היומיים שלי, זה לא משנה מה היומיים. אם זה דף יומי כזה או בשנה, זה לא משנה בכלל מה. זה לא משנה אם זה 5 דקות או 50 דקות. זה לא 50 דקות, הרבה פחות, הלוואי 50 דקות, אוקיי? כפי שפעם אחת נכנסתי, הייתי, הבת שלי, אביגיל, נכנסה לחדר, ואמרה לי, אבא, צריך לדבר איתך, רגע, זה חשוב, אבל אני באמת, אני אמרה לי, רגע, מה שאתה עושה עכשיו זה חשוב כמו היומיים שלך? ואני הייתי הגאה באדם. היא הצליחה את הקורלציה בין יומיים לחשוב. אני באמת מה שחשוב עכשיו, אביגיל. זה חשוב כמו היומיים? כי יודע שבאים לי לא מדברים איתי. אמרתי לה, לא, אבל זה חשוב עוד 5 דקות. אבל אמרתי, אופה, הצליח לי. אחד הרגעים היותר טובים של הנחת ההורית שלי בהקשר הזה. אז אם אני מתחיל לסכם ולאסוף את הדברים. זה לא משנה אם זה מלחמה, חירום או שגרה. נניח שאין מלחמה. עכשיו יש מלחמה, נניח שאין מלחמה, אבל גם תתחנו לכם ילדים, אתם תהיו במלחמה על הזמן שלכם. תואר ראשון, לא, זה גם תואר שני, רגע, אז דוקטורט ומה עם פוסט, אתם תהיו במלחמה כל הזמן. שאלה מה קבוע אצלכם? מה חשוב לכם? והדברים, דוח שאיפה ותפילה, שיהיו קבועים בתוכנו, התורה, תורת חיים, חייב עליהם אתה בתוכנו. עכשיו אני אומר, אם זה תורה, ודיברנו פה על תפילה, שקביעות בתפילה זה בכלל נושא לא לשיעור, זה נושא לתוכנית חיים בכלל, על איך עושים קביעות בתפילה, איך נתפללים, אבל בואו נסכם להלכה למעשה בדבר חסידות, בדבר סיפור, כמו שלמדנו ממרן הרב עובדיה, לא המדרש עיקר אלא המעשה, אם רק דיברנו, לא סיפרנו מעשייה, אז מעשי, למרות שסיפרנו כמה מעשיות. הרב אברהם יצחק כרמל, זכר צדיק לברכה, הוא היה בעל תפילה, החזן, בשול, בקלויז, באומן. יש לו חזקה, הרבה שנים היה בעל בתפילה במוסף, באומן בראש השנה. נפטר בגיל צעיר לא מזמן. והוא כתב ספר שנקרא "אשפוך לפניו שיחים", שעוסק הרבה במעט ההתבודדות וכו'. אתם יודעים שבברסלב יש שם הרבה עניין שניצול הזמן, כי רבנו אמר, אין לך אדם שאין לו שעה. מה זה שעה? צריך שעה התבודדות ביום. מה הוא צריך גם? שעה שולחן ארוך ביום. לא יודע מה יותר קשה, שניהם קשים. אבל בברסלב רבנו טבע, מרבי נתן אמר לו, שעה התבודדות ושעה לימוד הלכה ביום. כותב הרב כרמל, חז"ל כבר קבעו, מקור י"ד, שורה 126. חז"ל כבר קבעו, כל קבוע כמחצה על מחצה. גם אם הרוב הוא 9 לעומת 1, אם האחד קבוע, דינו כמחצה. דבר שאינו קבוע מבחינת המקום והזמן, אינו מחזיק מעמד. אך דבר קבוע, גם אם הוא מועט, נחשב כמחצה. בדרך דרוש אומרים המפרשים שכל דבר שאדם קובע בתוקף ובחוזק, גם אם הוא מועט, נחשב הוא כמחצה. רב לוי יצחק בנדר, זכותו מגנה עלינו, זצ"ל. אני חושב שזה ברסלב, שהוא בעצם מי שהעתיק את השמועה מלפני השואה מאומן לארץ, הקים את ברסלב בארץ, היה הוביל אותם, היה רגיל לתן דברי המדרש של הפסוק בשיר השירים. אם חומה היא, אם חומה היא, נבנה עליה, תירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה, לוח ארץ. נכון, שיר השירים, סוף פרק האחרון? אם חומה היא, אם האדם חזק, יציב, קבוע כחומה, אז אפשר לבנות עליו תירת כסף. אבל אם דלת היא, דלת אינה קבועה במסמרות, פעם היא פתוחה, פעם סגורה, אינה וזזה, לכן על דלת היא אפשר לבנות. אפשר רק לצפות אותה, או ליפות מבחוץ, ולכן נצור עליה לוח ארז. אדם המתנהג כדלת, אפשר לעזור לו, ליפות אותו, אבל אי אפשר לבנות עליו. ואין כך אמר בלב יצחק בנדר, זכותו מאוד זכת זיק לברכה, על מימרת חז"ל, מסכת שבת דפקו כפתת, לעולם ימכור אדם מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. אל תקרא מנעלים לרגליו, אלא מנעולים להרגליו. תמכור, תחליף, תוותר על הכל, אבל לא על הרגל, לא על קביעות. לקביעות תחבר מנעול, תנעל את זה באופן שלא יוכלו אתה ואחרים לפתוח את ההרגלים, וכל זאת משום שאדם נבנה די הרגלים וקביעות שלו. נסיים בסיפור חסידי חביב מאוד על הרב שטיינזץ, אהוב ליבנו, זכר צדיק לברכה. הייתי בפוסט בפייסבוק של רבי יואל שפיץ, שמרבה לספר סיפורים חמודים על הרב. נקריא מילה במילה, כל מילה מיותרת. פעם ניגש בחור אחד לרב הדין ברחוב ואמר לו, הרב, אני מתחתן עוד כמה חודשים, שמעתי שהרב עורך לפעמים חופה בקידושין, ורציתי לבקש שהרב יערוך גם את החופה שלי. הרב הדין בירך את הבחור במזל טוב, אבל אמר לו שהוא עסוק מאוד ואין לו זמן לזה. הבחור לחץ ולחץ, והרב הדין המשיך לנסות ולהישמת מהעניין. בשלב מסוים נדלק זיק בעיניו של הרב הדין, ואמר לבחור כך, תראה, לי יש מחירות התלמידים שלי, וזו הסיבה שאני עורך להם חופה כשהם מבקשים. ותוך כדי דיבור הראה באצבעו על שני תלמידים שבדיוק ליוו אותו. אותך אני לא מכיר, אז ממילא אין לי מחויבות כלפיך. לכן אם אתה מתעקש שאני עורך לך חופה, תצטרך לשלם לי. בשלב הזה התלמידים שעמדו שם מעט נבוכים כבר הרימו גבה. הרב הדין דורש תשלום? לא אופייני בכלל. אלא שאותו בחור דווקא לא יתפלא ולא יסס עליו במהירות. אין בעיה, אני אשלם כמה שצריך, כמה שתדרוש. אם ככה אמר הרב הדין, התשלום שאני מבקש הוא, טופים טופים, אתה גדוש, שכל יום, אבל כל יום, עד לסוף ימיך, תלמד שתי משניות. אבל אני רוצה שתתחייב, שאם אני אוכל לך חופה, אתה לעולם לא תפסיק את הקביעות הזו. הבחור יסס לרגע. ניכר שכסף היה לו הרבה יותר קל לשלם, אבל כמו סוחר טוב, הרב הדין דוחק בו, נו נו, סוגרים עניין או לא? לבסוף, בלית ברירה, כשראה שהעניין רציני ואין לו לאן לברוח, החתן המיועד הסכים לעסקה. לאחר כמה שנים, באיזו התוועדות, הרב הדין סיפר את הסיפור והוסיף בערך כך. לא מזמן פגשתי אותו. מסתבר שהמשניות הצטברו זו לזו, זה טבע העולם. כשמקפידים לעשות דבר מה יום יום, זה מתחבר למשהו גדול. אותו חתן כבר לא כל כך צעיר כמו אז, אבל שס משניות הוא סיים, הוא כבר סיים. ובכל זאת, כדי שלא יהיה הבנות, אני וידאתי איתו שהוא ימשיך לשלם את החוב כפי שסיכמנו. וכולי וכולי. אז אם אני חוזר למה שהתחלנו. קבעת עיתים לתורה, לימוד רבי חרא בשגרה. זה לא משנה אם אתה בחור ישיבה, אם אתה בצו 8, אם אתה במילואים שהם לא צו 8, אם אתה נשוי מילדים או בדרך ילדים, קבעת עיתים לתורה. האם התורה קבועה אצלנו? עכשיו, עדיין שיש מלחמה, אתה לא לומד. אתה עכשיו בשמירה, אתה צריך לחפות את החברים שלך. אבל אם זה באמת קבוע לך, אז אתה הולך לישון, בין אם זה בשטח או באיזשהו פריקס במקום אחר, לא משנה מה, על הרצפה, בלי כלום, אתה תגיד משנה בעל פה לפני שאתה הולך לישון. כדי שלא יבוא לך היום בלי תורה. אתה תגניב איזשהו דף A4 מצולם שיש בו את המסכת שאתה לומד בה. או איזשהו תורה של רבנו, או משהו שהוא, מה שמחיה אותך, מה שאתה צריך, לא משנה. כי זה קבוע לך בנפש, אתה לא יכול בלי זה. ומשהו קבוע הוא מחזיק. הוא לא מתנדנד. אם חומה היא, מאתרת כסף. אם דלת היא, נו, לוח ערב. אז שנזכה ושנחיה, תודה שאפשרתם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.